שיעור מספר 91 בשער הביטוחין, אין סוימחין על הנס, וסיפור מיוחד על רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, וסיפור לכבוד היורצייט של החזן יוסלה רוזנבלט.
עזרס השם יזבורך, שיר 91, צדיק א', המספר צדיק א' ידוע אצל הרבה אנשים, אלו המקובלים שמתעסקים בעניונים של סוידוס ושמוס הקודש, אומרים כל פעם שהשם הוויה והשם א' ד' נ' י' זה ביחד 91. אלו שמתעסקים ומעוררים אנשים למצוות אומן, שאומן זה השורש של המילה אמונה, אומן זה בגימטריה 91, ועל כל מצווה שיש מלאך על זה, מלאך זה גם כן 91, וצדיק א' זה הפרק הידוע, יושב בסייסר אליון, אחד מהפרקים של מוישה רבינו, יושב בסייסר אליון כי מלאך וצו הלוך, בדיוק היום בעזרת השם זה יהיה חלק מתוכן השיעור, שתקף נלמד כמה מילים על הפרק יושב בסייסר. אנחנו עכשיו בשער הביטוחן עמוד שין נון בייז. סליחה, שין נון דלת. אוי שאינוצל בארץ הבוי ריזבור אחלוי. מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, שהרבי לימד אותנו שאסור להיכנס במוקים סקונה, כי יכול להיות שהוא יקבל נזק מזה. אז למה הוא הביא את זה? כי הרי הוא מדבר עכשיו מעניינים של גוף אודם בלבד, וחלק מהדברים של גוף אודם בלבד זה עניינים של להתפרנס בשבילו, ולגרום חיים, ולעשות כל ההשתתות, לא להיכנס להפך החיים, והעניין של הבריאות, כל מה שכבר למדנו בשיעורים האחרונים, אז אסור להיכנס במוקם של סקונה, בגלל עניין פרנסה שיגיד, אני לא אעשה כלום, והשם יעשה את הניסים הטובים שלו, והוא יפרנס אותי, הוא כבר יאכיל אותי, וייתן לי אוכל ושתייה, כל מה שאני צריך, בלי שום נגיעה שאף בוס ובדום לא ייגע בזה. זה לא נכון. לא עושים את זה. כמו שלא נכנסים במוקם סקונה. כי אם נכנס בסקונה, כמו שלמדנו עכשיו, והוא יקבל נזק, או למישהו אחר, או בשביל עצמו, אז יתבעו את זה ממנו. כך למדנו. עכשיו יש עוד דוגמה, שיכול להיות שהוא כן יהיה לו הצלה מהסקונה. אומר הרבה, אוי שאינוצל באיזו סבוי רזבוח לוי, הוא נכנס באמת בדבר סכנה, הוא עמד במקום סכנה, הוא עשה דבר מסוכן, והוא ניצול, הצילו אותו, השם עזר לו. אבל אומר לנו הרב, דע לך הרב יהודי, עשית דבר שזה נגד רצוין השם, דע לך ויואיב דוזכו יויסום, נכנסת למוקם סקונה ועשית דבר מסוכן, באמת ניצלת, אבל זה עולה לך מחיר יקר, ויואיב דוזכו יויסום, יש לך זכויות ושילמת על זה, ויפסיד סחורוי, מחכה לך שכר עבור מצווה שם למעלה, הפסדת את זה. כמו שאמרו רבינו זיכרונו לברוכה בזה העניין, במסכת שבת דף למד בי זומד א', לאוילום על ים ועד אודם במוקם סקונה, שהאדם לא ייכנס ולא יעמוד במקום סכנה, ויאמר שעושים לו נס. תדעו, אני כן יכול להיכנס בסכנה, יעשו לו נס. שמו אינו ישים לו נס, מאיפה אתה יודע שיעשו לך נס? קיבלת איזו הודעה מן השמיים, שמעת את הבסקויל, אתה כבר יודע מה התוכניות מלמעלה? אולי לא יעשו לך נס. ואם, או ישים לו נס, אם באמת דבר בשלום וכן עשו לו נס, למעלה בודקים אם אתה ראוי לנס או לא. אם עברת את הדבר בשלום ועשו לך נס, אומרת הגימור, הם מנקים לא עם זכויות יסוד, מנקים עם כף, שמפחיתים לו מהזכויות שלו. כאן יש הרבה חז"ל והרבה מפורשים שמתעסקים בעניין הזה. מדובר כאן במסכת שבת שלפני הגימורה הזו, יש כאן כמה סיפורים קטנים איך חכמינו זכרנו לברכה התבוננו בעניין של סכנה. הגמרא שואלת שמה, איך בודקים המעשים בעניין של סכנה? אומר יש לוקיש, בשור שעוברים על הגשר, כשאדם עובר על הגשר, ולאו דווקא גשר, כל דבר שזה מקום סכנה כמו גשר, למשל קיר רעוע שנוטה ליפול, וצריכים לנס שלא ייפול עליהם הקיר, לכן כשיוצאים לדרך שזה בחזקס מוקם סכנה, וצריכים לנס שלא יהיה שום נזק, אז בודקים מלמעלה את המעשים של הבן אדם, האם האיש הזה ראוי לנס. מספר את הגמרא, רב, האמור רב, כשהיה צריך לעבור את הנהר בספינה, אז אם זה היה שם גוי בתוך הספינה, אז רב כבר לא השתתף במעבר הזה. הוא לא רצה להיות בספינה יחד עם גוי. למה? רב היה אומר, אולי בשעת ההפלגה, אז ייפקד הגוי הזה על החטאים שלו, ויכול להיות, יכול להיות שעכשיו נגזר עליו שהוא צריך למות עם הספינה להיטבע בים, בנהר, ובגלל זה אני גם מתאפס בעונש יחד עם הגוי הזה, אז הוא לא רצה להיות יחד עם הגוי. הוא היה נזר מזה. תקף נדבר, איך זה יכול להיות? יש שאלות כאן, מה קורה כאן? אנחנו לומדים כל הזמן עניונים של אמונה והשגוחי פרוטיס, שמתבוננים על כל בן אדם, על כל פרט ופרט, ומה שמגיע לו יקבל, מה שלא יגיע לו לא יקבל. ופתאום רב הקדוש, המוירה הגודויל, אז הוא מפחד שאם הוא נקי, אז בגלל שהשם רוצה להעניש את הגוי, אז הוא גם כן יקבל מכה. תקף נראה את העניונים. יש בגמרא הרבה פעמים רב ושמואל, אחד אומר כך ואחד אומר כך. כאן כתוב שהחבר של שמואל היה בדיוק ההפך. הוא לא היה עובר את הנהר לבד. זאת אומרת, הוא כן רצה שיהיה גוי בתוך הספינה. אם שמואל היה צריך לעבור את הספינה, בתוך הספינה את הנהר, אז הוא אמר, הוא מעדיף שגוי יהיה שם בספינה. מה זה? הוא אמר שהשטן לא שולט על שני עמים יחדיו. ומילא לא יוכל השטן לקטרג עליי להעניש אותי יחד עם הגוי. נו, זה ההנהגה של שמואל. ועל רבי ענאי כתוב, אמר רבי ענאי, היה בודק את הספינה אם אין שם שום חור. מסתכל בכל הגדדים, אין שם איזה נקב, שלא יש שום דבר של סכנה. בוא נתאר לעצמנו שאיזה רבי גדול, לפני שהוא נוסע עם המטוס או עם עונייה או עם רכב, אז הוא אומר לפתוח את החלקים של הרכב, הוא רוצה לבדוק את הגז ואת השמן ואת כל החלקים. אין היום כזה מושג. ורבי ינאי כן בדק, הוא רצה להיות רגוע שאין כאן שום פרט של סכנה שאפשר להסתכן לפני שהפליג בספינה. רבי ינאי לתיימי, למה הוא עשה את זה? כאן למדנו את זה עכשיו ברוכי וסלובובויס. כאן המקור, דאומר רבי ינאי, לאוילו מליאמו ידעודם במקום סכון, או אסור לאדם לעמוד במקום סכנה, לומר שעושים לו נס, אולי לא יעשו לו נס, אז הוא מסתכן, ואם עושים לו נס, אז זה לא כדאי, אם יעשו לו נס, שהוא ניצול מהסכנה, אומרת הגמור, הם מנקים לו, זאת אומרת, פוחתים לו מהזכויות שלו לעתיד לבוא, תמורת הנס שנעשה לו. הסבא, המהר"ל מפרוג, מסביר בחידושי הגדוס, מה זה העניין כאן? שהזכויות של האדם זה למעלה מהטבע, ושמורים לו לעולם הבא שאינם טבעי, אוכלים פירוסים בו אלם הזה, והקרן קיימס לא יהיה אלם הבא, זה משהו לא טבעי שם למעלה. זה סוג מזכורת כזה, שזה לא שייך כאן לקבל את זה כאן. שם יקבלו את המזכורת. עכשיו כשעושים לאדם נס חוץ לדרך הטבע, שעל פי דרך הטבע מקום סכנה אפשר לקבל נזק, ועשו לו נס שהוא עבר את זה בשלום בלי שום נזק, אז צריכים לנקות לו, להפחית תמורת זה מהזכויות שלו שזה גם לא טבעי. המפורשים מדייקים כאן שכתוב כאן בגמור אלוהי למיימו את אודום במוקים סקונה. אודום זה כללי רויב בני אודום. יש מוצעק של צדיקים, חסידים וגדולים וקדושים שיש להם הנהגה מיוחדת. אז נסתכל מקודם מה פוסק הרמב״ם. בהלכות רוצח ושמיר הנפש, פרק י"ב, הלוך חובב, פוסק הרמב״ם, אסור לאדם לעבור תחת קיר נטוי או על גשר רעוע או להיכנס לחורבה, וכן כל כיוצא באלו משאר הסכנות, לא צריכים לפרט הרבה, כל אחד יודע במקום שלו מה נקרא סכנה. ובפרק י"א, הלוך ד' הוא ממשיך, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, פוסק הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה. כך הוא כותב, שנאמר, בפרשת וישחנן אנחנו משדברים, ישמור לך ושמור נפשך. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות שמירה ולשמור את הנפש. ממשיך הרמב״ם, ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, אדם שעבר על השמירה והוא לא מוריד את הסכנה, הוא משאיר את המכשול, ואפשר להגיע לידי סכנה, ביטל מצוות עשה, האיש הזה ביטל את המצוות עשה של ישמור לך ושמור נפשך, והוא עובר על אלף שלא יסוס עם דומים. חומיש דבורים, פרשס כסייצי, שלישי, כי סבנה בייס חודוש ועושיסו מעקה לגגחו. השם רוצה שנעשה מעקה, שלא יהיה שום סכנה, ולא יסוסים דומים בביסכו. זה לאו, ולא יסוסים דומים. אומר הרמב״ם שהוא עבר על לא יסוסים דומים. הוא סכנה של דם. זאת אומרת, במקום שיש הזק, זה נקרא שכיח הזק. אז אין חיסרון שמירה גדול מזה, ועובר על ושמור נפשך, ונמצא שזה לא רק משהו איזה הנהגת זהירות, זה ממש איסר דאורייתא לעמוד במקום סכנה. רב צדוק הכהן מביא שמותר להכניס אדם עצמו למקום סכנה עם כוונתו לשם שמיים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, שצריך למסור את הנפש לעבוד את השם, ולא על מנת שיעשו לו נס, מפני שאם זה כוונתו, אזי לא יעשו לו נס, אלא שמוסר את נפשו באמת בכל ליבו לקדוש ברוך הוא, והשם יזבורך יציל אותו. אז כמובן, זה אי אפשר, על אנשים אפשר לעבוד, אפשר לרמות, השם יזבורך שעושים בשבילו, הוא יודע את האמת, מה כוונתו. מוצאים בחז"ל כמה וכמה פעמים שראו שצדיקים גדולים הכניסו את עצמם בסכנה ועשו דברים של סכנה, אז איך זה מסתדר כאן עם הגמורה הזו? הרבה הרבה מפורשים והרבה כותבים על זה. נראה סיפור אחד מתחילת הש"ס, מסכת ברוכס, דף ל"ג ל"ד. תנו רבונן. מה עושה במקום אחד שהיה שם הבלחי שנקרא ארוד? יש כמה גרסאות אם הוא נקרא ארוד או ארד או ארווד. בכל אופן מדובר כאן, יש שתי סוגי בעלי חיים. כאן מדובר בבלחי שהמוצא שלו זה מנחש וצב. שניהם כתוב בתורה. הוא מסוכן מאוד. והיה מזיק את הבריות, כך כתוב בגמורה. באו אנשי המקום, סבלו מאוד ופחדו מהנזקים, והודיעו לו לתנא הקדוש רבי חנינו בן דויסו, שיש שם ארוד שהוא מזיק. אמר להם רבי חנינו בן דויסו, בבקשה בוא תראו לי, הראו לי את החור שהבלחי הזה יוצא משם. הלכו והראו לו את החור, נתן רבי חנינא בן דויסו את עקבו, סוף הרגל, על פי החור, ויצא הבלחי הזה, הארוד או הארווד, והוא נתן נשיכה לרבי חנינא בן דויסו, ואותו ארוד מת. ורבי חנינא בן דויסו לא ניזוק כלל. רשי אומר שהוא ידע את הסוד ונהיה לו נס שנהיה שם המים, וידוע שמי ששם הראשון במים אחרי הנשיכה הוא ניצול. והבחנה לבן דויסו מיד הכניס את הרגל שלו בתוך המעיין מים שהשם הביא לו שם, ונעשה נס לרבי חנינו ונבקע מעיין מתחת עקבו, אז הוא ניצול והרוד מת. מה עשה רבי חנינו בן דויסו? לקח את הבעל חי המת הזה, הערבד, על כתפו, שכולם יראו, והביא אותו לבית המדרש להראות לתלמידים, ואמר להם, ראו בניי, אין הערוד ממית. לא הוא גורם שאדם ימות בנשיכה, אלא החטא הוא שממית אותו. כשאין לאדם חטא, אז נשיכת הערבד אינה יכולה להרוג אותו, כמו שהיה אצל רבי חנינו בן דויסו, ואם האדם מת מנשיכת הערוד, אין זה אלא בגלל החטא שלו. באותה שעה אמרו התלמידים, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינו בן דויסו. הרשב"א יש לו קושיה, כיצד הכניס רבי חנינו בן דויסו את עצמו לסכנה שישים את העקב שלו על פי חור שיש שם דבר מסוכן, בעל חי שהוא מזיק, הרי אין סומכין על הנס. מתרץ שלרב חנינו בן דויסו הותר לסמוך על הנס, כיוון שהיו זכויותיו מרובות. והגיליון השס בצד מציין להסתכל ביפי מראה, בתייניס, אז הוא מתרץ על הרשב"א שרב חנינו בן דויסו עשה את זה לקדש שם שמיים בו רבים, וכך מותר לו להכניס את עצמו למקום סכנה. בעין יעקב, מסתכלים שם במפורש, עיון יעקב, אומר, רבי חנינו בן דויסו היה בטוח בעצמו שלא יהיה לו שום נזק, כי הוא עושה עכשיו פעולה שיבוא על ידו הצלה לאנשי המקום. הוא גם שמע את הבת כל מיני שמיים, שמאחרזת ואומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינו בני. אז הוא איש מיוחד שזכות הרבים תלויה בו, אז הוא ידע שהוא יכול לעשות פעולה להציל את אנשי המקום, בזכות זה השם יצליח את דרכו והוא לא יהיה לו שום נזק. יש עוד תירוץ מהמפורשים, שהבעל חי הזה הוא גרם לאנשים סכנה ודאית. לגבי רבי חנינו בן דויסו זה סופק סכנה, כי כתוב במסכת תייניס דף חופי שרבי חנינו בן דויסו היה מלומד בניסים. והסמא פוסק בחוי של משפט, סימן טוב חובוב, סעיף קוטן בייז, לפי הירושלמי במסכת סטרומס פריק חס, שחייב אדם להכניס עצמו לספק סכנה, כדי להציל את חבירו מסכנה ודאית. זאת אומרת, כשיש מישהו שצריכים להציל אותו, והוא בטוח במקום סכנה שזה ודאי, וזה המציל הוא בספק סכנה, אז הוא חייב להציל אותו, אתה ספק והוא ודאי. לכן היה חייב רבי חנינו בן דויסו להכניס את עצמו לספק סכנה מהבעל חי הזה, כדי להציל את שאר אנשי המקום שהם בסכנה ודאית. ועוד יש בספרי חסידים שמביאים בשם הבעל שם טוב הקודש, שמי שאינו מפחד משום דבר, והוא מפחד רק מהקודש ברוך הוא לבדו, יכול לסמוך על כך שלא יקרה לו שום נזק. וכיוון שרב חנינו בן דויסו לא היה מפחד מכלום, אז הוא שמח על כך שלא ינזק מהערוד. וכל הצדיקים ידעו, עד רב חיים וולוז'ין שהוא כתב שסגולה אין עוד מלבד, מה זה סגולה שלוחצים על משהו? ברגע שאדם מתייחד והוא יודע בטוח שאין עוד מלבד, שלא יכול להיות שום נזק בלי רשות השם יתברך, אז הוא יכול לעבור את הדברים הכי קשים ברוגע, הוא באמת רגוע והוא בטח בשם. לענייננו כאן, מדובר כאן שהרבי מלמד אותנו לא להיכנס בסכנה, גם בעניין פרנסה לקיום מאודם בגוף, וגם בסכונה של ממש לצורך דברים אחרים, אז עניין של פרנסה זה גם כן עניין של נס. כתוב שקושי מזונוי סוף של אדם כקריאת ים סוף. וכתוב בחז"ל שמזונוי סוף של אדם זה ממש מהקדוש ברוך הוא. פסיח השדך הוא משביע לכל חי רצון, והמזונות לא נמסרו ביד המלאך, אלא מידו של הקדוש ברוך הוא, או אלוהיקים או רואה. במילא, אז עניין של פרנסה זה גם כן עניין של נס. אז פוסק האיגוי סמוישה, רבי משה פיינשטיין, ברוך חיים, חלק ב' סימן קוף י' א', שהאדם גם כן אסור לו לומר שהוא לא יעשה כלום, והשם יזמין לו את הפרנסה, בלי שום משתדלס מצידוי. השם באמת נותן פרנסה, אבל בכל זאת הוא כתב בתיור, וברך לך בכל אשר תעשה. אז איך אתה סומך על הנס ואתה רוצה שהוא ישלח לך ממש מן השמיים את הכל במשך החיים שלך? האם אתה כבר ראוי לזה? ויכול להיות שאם באמת עושים לנס כזה, מנקים להם מזכויות יסוד. כמובן, הוא כותב, יש כזה מושג, מי שתוירוסוי ומנוסוי, שהאדם שהוא יוגע בתוירו עם מיר השמיים, והתפילות שלו והלימוד התוירו שלו, זה כולו אל השם. כמובן, יש בכל דור אנשים שהוא פורע את חובת ההשתדלות ביגיעה בתורה. אבל מי יכול להגיד עליו שהוא הוא זה האיש שהוא כבר הצדיק הגודל הגיבו והנוירו קודשו וכל העניינים שכתוב בחז"ל שהוא זה האיש? כמובן, יש כזה מושג של צדיקים, ואם רואים דבר כזה, אז צריכים ללמוד שיש כזה מושג. ובאמת כשמתבוננים בחז"ל, מה שדיברנו מקודם באמת מפרק צדיק א' מיושב בסייסר, אז כשמתחילים להיכנס בעניינים האלו, אז רואים שאסור להיכנס בסכונה, ומצד שני חז"ל נותנים לנו סגולות להישמר בכל מיני נזוקים, אז אדם מתחיל להיכנס בסוגיה, מתחילים לשאול שאלות. רגע, השגחת פרוטיס ואמונה מלמדים אותנו כל הזמן שצריכים להאמין באמונה שלמה, שלכל אחד יש כתובת, ואם צריכים מישהו להעניש מלמעלה, אז זה לא קשור בכלל לשכן שלו, ואם מישהו צריך לקבל שמירה, אז זה גם לא קשור לשכן שלו. איך זה עובד כאן שרואים שעניינים של סכונה זה כבר יכול לגרום אפילו שאולי לא נגזר עליו? וכל הסגולה של להישמר מן הזאתים, האם זה עוזר את הסגולה הזאת? נראה מה שכתוב בחז"ל. במסכת שבועס, דף י"ד ותזוב. אז במשנה כתוב, יש גבולות בבית המקדוש, באזורי ובעיר ירושלים, צריכים לדעת איפה הגבולות, שאסור להיכנס בתומעה לעזרה שבמקדש. ומי שנכנס גם לתוספת של העזרה, הוא חייב קורבן אוילה ויורד. כי הקדושה של התוספת, השטח של העזרה, זה שווה לקדושת העזרה. למה? אם רוצים להרחיב את השטח של העזרה, או של השטח של ירושלים, תחום העיר ירושלים, אומרת המשנה בדף י' עמוד א', אין מוסיפין על תחום העיר ירושלים ועל תחום העזרות של בית המקדוש, אלא ברשות, זה חייב להיות על ידי מלך ונובי ו... אורים ותומים וסנדרין של 71, ובשתי תודות, זה שני לחמי תודה, כשמביאים קורבן תודה יש שם לחם, אז מקיפים איתם את המקום המתקדש, מרחיבים את הגבול, את התחום הזה, והכהנים אוכלים את הלחם לחמי תודה במקום החדש שנתוסף עכשיו, וכך מסתובבים, ובית דין מהלכים איתם, והשתי תוידוס מהלכות תחילה, ובית דין מהלכים אחריהם, וכל ישראל הולכים אחריהם, ובשיר, אז השיר בכינורות, מיני נגינה, משוררים בשירי מזמורים. אומרת הגימורה, תונו רבונון, כשמקדשים את העיר והאזורה, שיר של תוידו היו אומרים. מה זה שיר של תוידו? זה פרק קוף בתהילים, מזמור לסוידו. ואומרים את זה עם שירו וזמרו, בכינורות, בנבלים, בצלצלים, שהלווים היו עומדים ומנגנים בהם, על כל פינה ופינה, ועל כל אבן גדולה שבירושלים, ואומרים את המזמור, חוץ ממזמור לסוידו, אומרים אחר כך פרק למד, הרמים לך השם כדילסוני, זה מזמור שיר חנוכה סבייס, ואומרים פרק צדיק א', שיר של פגועים, זה יושב בסייסר אליון, יש כאלה שקוראים את זה שיר של נגויים, אחר כך פרק ג', השם מורה בצורי, עד לשם הישוע, על עמכו וחוסך עושה לו. יושב בסייסר אומרים עד כי אתו השם מחסי. מה זה הפרק הזה? זה שמירה מנזוקים, מבגויים שצריכים עכשיו להרחיב, לקדש עוד שטח, אז צריכים שמירה שיהיה נקי מכל המרינבישין, מכל הנזוקים, שלא יהיה שום בעיות להרחיק את כולם, כל המחבלים. אז מה זה העניין שהגמור אומרת שאומרים עד כי אתו השם מחסי? אומר הריטבו שמתחילת הפרק בצדיקה לב יושב בסייסר עד כי אתו השם מחסי יש 60 תיבות. וה-60 מילים האלו זה כנגד מה שכתוב בשיר השירים פרק ג' פוסוק זיין, הנה מתוסוי של איש לימוי 60 גיבורים סביב לו מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמו, איש חרבוי על ירחוי מפחד בלילויס. רואים שזה משהו עניינים גבוהים מאוד, 60 גיבורים, כל מילה של יושב בסייסר עד כי אתה השם מחסי, זה נקרא משהו, איזה כלי נשק, כמו 60 גיבורים להציל מפחד בלילויס, זה משהו עניינים גבוהים, יש כאן איזו שמירה מיוחדת. ואף על פי מציין, ככתוב, הגוין אומר, מה זה הדברים האלו שכתוב כאן עד כעתו השם מחסי? הרי יש כתוב בגמורה במגיל את דף חוב בייז, שאסור להפסיק פסוק שמויש רבינו לא פסק אותו. לא מפסיקים באמצע פסוק. בפרט כשיש שם השם, כי אתו השם מחסי, זה באמצע פסוק, ומוישה רבינו, הרי זה נקרא הפרק שלו, כתוב שיש 11 פרקים בתהילים, שזה של מוישה רבינו, מפרק צדיק, עד קוף ועד בכלל, מתפילו למוישה, עד מזמור לסוידו, וכולל מזמור לסוידו, 11 פרקים האלו, אמר מוישה רבינו, אז איך אפשר להפסיק את זה באמצע? אז כתוב כבר תרץ, שזה דרך תחנונים, הרי הוא לא לומד עכשיו כאן תנך, אומרים את הפסוקים האלו כדי תפילו ותחנונים שהשם ישמור ויציל מכל המזיקים, ובגלל זה באמת, במינג בירושלים, בחבק הדישה, שקוברים לאח המובה 20 גבר, ביום שאומרים תחנון מהבוקר עד שקיעת החמה, אז 10 אנשים תבולי יום עושים 7 סיבובים, 7 הקפות, ואומרים כל מיני פסוקים, ובכל סיבוב אומרים גם כן מי יושב בסייסר עד כי אתה השם מחסי, וזה עניין שרוצים להבריח את המחבלים והמשחיתים והמזיקים שלא יזיקו בנפטר, אז הפסוקים האלו זה שמירה. נו, אז רואים מכאן שיש מזו עניינים גבוהים של עניינים של שמירה. אז צריכים להבין מה שקורה כאן. אז אם מתחזקים באמונה, ואדם מאמין באמת שלא מגיע לו שום עונש ולא יהיה לו סכנה אם זה לא מגיע לו, אם הוא נקי, אז אולי הוא כן יכול להיכנס במקום סכנה. אומרים המפורשים, ייתכן מאוד שהאיש הזה לא צריך לקבל עונש, כי הרי לא הגשר עושה לו את העונש, לא הקיר הרעוע שזה הולך ליפול בגלל שיש כאן איזה סכנה, בגלל זה הוא קיבל את העונש. האיש הזה הוא חייב עונש. השם הזמין אותו שיהיה כאן ביחד עם זה. אבל ייתכן מאוד שהאיש הזה יכול להיות שהוא נקי מחטא, אבל עצם הדבר אומרים המפורשים, שהוא נכנס כאן במקום סכנה, שהרמב״ם פוסק שאסור, חז"ל אומרים לך אל תעשה את זה, אתה מבטל מצווה ססי של הישומו לך ושמור נפשך, ועכשיו עברת עליו שלא יסוסים דומים, אז יכול להיות שעשות מקטריק בשביל שעשה קונה, שעצם הדבר שעשית עכשיו דבר שזה נגד רוצן השם, אז בגלל זה עכשיו כבר קיבלת למקום את העונש שלך. אז יכול להיות שבעצם במקורי, אז הוא לא חייב בכלל את העונש הזה, אבל הוא גרם בעצם הדבר שהוא לא שומע בכל התורה, לא עושה עכשיו רצון השם, ומזה צריכים ללמוד על כל הדברים שהוא מצווה לנו. אין רשות להיכנס במקום סכנה, כי השם לא מרשה. אפילו שאתה בעל ביטחון ואתה מרגיש את עצמך, שאתה נקי, אתה כל כך ביטחון, אסור. זה ששומעים שקדיקים גדולים עשו את זה, אז כבר כתוב כאן במפורש, מה שלמדנו עכשיו, יש עניין של דיכוי רבים, קידוש שם שמיים בו רבים, כמו שלמדנו עכשיו רב חנין לבן דויסו, מי הוא זה ואיזה הוא שיכול להגיד עליו שהוא דרג את רב חנין לבן דויסו, כמובן בכל דור ודור יש צדיקים שעשו דברים שהוא הרגיש את עצמו, שהוא כל כך חזק בביטוחן, אבל לא על חשבון אחרים. זה המפקים מיני. יש סיפור בספר האיש על החוימו, על רבו של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד. כתוב שם, הוא היה כל כך גדול במידת הביטחון, הרב זוננפלד, שהוא הצטמצם מאוד כאן בירושלים העתיקה, ורק פעם אחת ויחידה פקעה סבלנותה של אשתו הצדקנית. נו, לב של אמא, היא רואה איך שהילדים בבית מבקשים לחם, והיא לא יכולה למלאות את מבוקשם. הגיע המצב שאין לחם לאכול. איך אמא יכולה לראות שאין אוכל בבית? מספר אחד השכנים, רב ישראל יעקב ברנשטיין, כתוב שם, שהוא סיפר שהם היו גרים יחד ממש בשכנות הרבה שנים, הרב ברנשטיין עם הרב זוננפלד. באחד הימים, בשעת הצהריים, הקישה הרבנית אשת רב חיים זוננפלד על דלת ביתנו, הוא כותב, והיא שאלה בעצב ובביישנות, אם אנחנו יכולים להשאיל לה כיכר לחם לארוחת הצהריים. כותב הרב ברנשטיין, והיא הדבר בעיניי לפלא. מימיה לא נהגה הרבנית זוננפלד לשאול משכניה מחוד והצחוך נעל, ובפרט דברי אוכל. נו, אבל הוא הבין כבר לבד שאם היא מבקשת אוכל, אז כבר באו מים עד נפש. הוא מספר, ניגשתי לארון הקיר, בחרתי כיכר לחם אפוי היטב מעשה ידי אשתו, שהיא נהגה לאפות בעצמה את הלחם, ובבקשה, הוא מכבד אותה, והוא הולך עכשיו לבית של משפחת זוננפלד, אמר לה, בסדר, תוך כמה דקות הוא יביא את זה, והוא הביא את זה בבית משפחת זוננפלד. נו, הוא ראה עליה שממש היא לא רגועה, אז הוא הבין שיש כאן משהו עניין, מקרה יוצא דופן, אז הוא מספר שהסקרנות שלו גרם לו שהוא הולך לראות עכשיו מה קורה שם בתוך הבית. מספר רבי ישראל יעקב, כשנכנסתי, ראיתי שרבו של ירושלים, הגייבט, רב חיים זוננפלד, מסב ליד השולחן, שותק, מכונס בעצמו, לומד בספר, והוא מצפה למה שתגיש לו אשתו עכשיו, מחכה לארוחת צהריים. נו, הרבנית מגישה לו את הלחם שעכשיו היא השיגה. אחרי שרב חיים נוטל ידיים, מברך ברכת המויצי, היא אומרת לו הרבנית, רציתי שפעם אחת תרגיש את הטעם שאין לחם בבית. למען תרגיש פעם אחת בצערי ובצער הילדים שיש לנו, אין במה להסביע את הרעבון שלהם. וכשהיא אמרה את המילים האלו, היא הרגישה שאף פעם לא דיברה כך לבעלה הרב, ואז היא פרצה בבכי מר והוסיפה, גם לחם זה שאתה אוכל עכשיו בעלי העיקר, שעכשיו עשית המועץ לחם מן האורץ, זה לא שלנו. זה לקחת את זה בהלוואה מהשכן שלנו רב ישראל יעקב ברנשטיין. רב חיים מצטער מאוד על סעודה זו שאינה מספקת, ועוד שהלחם זה לא משלו. דבר שנגד את הנהגתו, הוא לא נהג אף פעם, מעולם הוא לא שאל דבר מאחר. הוא חי בחיים של דחקס, הוא דחק את עצמו ואכל שיעורו כזית שאוכל לברך בקת המזון דרבונון, הוא אכל ולא סבא, מנתו רק ואוכלת וסבותו ואז ברכתו. הוא לא רצה לסבוע מסעודה שאינה שלו. כל אותו זמן שרב חיים סעד את סעודתו הדלה, הוא ברך בכוונה ברכת המזון, עמדה הרבנית בפינת החדר השני, ומעות ניגרות על לחייה, ואינה יכולה לשלוט ברוחה. צערה של אשתו ורעבון ילדיו נגעו מאוד לליבו של רב חיים הרחום, ועם גמר ברכת המזון הוא אמר, כמו שהוא מדבר לעצמו, אמנם חשבתי שגם לאשתי יש מידת הביטחון כמוני, אבל עכשיו שהדבר זה לא כך, אז אני צריך לעשות יותר השתדלות, ויש לצאת ולחפש פרנסה. כשהוא דיבר המילים האלו, הוא לבש את הלבוש הירושלמי שלו, הג'ובה, על כתפיו, ורב חיים זוננפלד, רבו של ירושלים עתיקה, יוצא מן הבית לחפש פרנסה. מספר הרב ברנשטיין, אני הכרתי את רב חיים כאיש מופת מהרבה מקרים אחרים. גבר בי יצר הסקרנות לעקוב ולראות איך מחפש רב חיים פרנסה. מה, עכשיו הוא ילך להיות סנדלר, הוא יסייד, הוא יעשה שפונג'ה אצל השכנים? מה קורה? אז הוא עקב אחריו, והוא רואה שהוא עולה במדרגות הרחובות במעלה השכונה, שם בבתי מחסה בעיר עתיקה, ואני מספר רבי ישראל ינקב מצדד עצמי בקרבת הקירות בכדי שהרב זוננפלד לא ירגיש בי. רב חיים סובב ימינה, פונה לצאת מהשער על יד בית החולים מסגב לדח, בסמטה פונה למיידן, ואני בעקבותיו. הוא עושה כמה צעדים מחוץ לשער, ומהלך בכיוון לרחוב המיידן, ואני אינני מסיר את עיניי אף לרגע אחד מתנועותיו של הרב. לפתע הבחנתי שרב חיים זוננפלד מתכופף. לא שלטתי ברוחי וזירזתי את צעדיי בכדי להימצא בקרבתו מהצד בטווח ראייה לראות מה קורה שם. והנה אני רואה שהוא מרים מהארץ שני נפוליון זהב, מטבעות יקרות. הוא מסתובב חזרה עם חיוך. רק עכשיו הרב זוננפלד הרגיש שהרב ברנשטיין עוקב אחריו. ויפן אליי בשלוות רוחו ויאמר, נו, אפשר כבר לחזור הביתה, יש כבר עכשיו ברוך השם פרנסה לתקופה ארוכה. מי יכול להגיד שיכול ללכת בעקבותיו של הרב זוננפלד? איזה דרגה? אבל כמובן כל הזמן שהוא הרגיש שהוא מתחזק והבית בסדר, אז הוא התחזק שוב. אבל כשזה כבר על חשבון אשתו והילדים, הוא כבר יצא לעשות את ההשתדלות. כמה השתדלות? הלב שלו כבר היה מחובר עם הקדוש ברוך הוא, שרק הוא יודע את הכוונות שלו, וכנראה כמה הפסיעות האלו שהרב הולך, זה כבר מספיק השתדלות בשבילו, כל אחד לפי דרגה שלו. נו, אז מכיוון שדיברנו כמה מילים מפרק צדיק א', יוישב וסייסר, חז"ל קוראים לזה שיר של פגעים. יש כאן שאלה, למה קוראים לזה שיר של פגעים? צריכים לומר שיר של שמירה מפגעים. שיר של פגעים הרי זה דבר של שלילי. שמירה מפגעים זה חיובי. אפשר להגיד כאן רמז, כל מי שמרגיש נפגע מהזולת, שיר של פגעים. נפגעת ממישהו? תגיד יוישב בסייסר פרק צדיק א', תתבונן בפסוקים, אוי מר לשם מחסי, תראה מה שכתוב כאן, תבטח בשם, אלוהיקי אבטח בוי, באברוסו יוסך לך, הוא מגן עליך, וסחס כנופו ותכסה, יש לך על מי לבטוח, כי אתו השם מחסי, לא יסעון אליך רואו, אף אחד לא פוגע בך, בלי רשות אבוירי, אתה שמור, כי מלוכו יצא ולוך, שומרים עליך, אם היונחי בצורו, נפגעת? השם מתברך יודע מזה, זה לא משהו פרטי שלך, זהו לטובתך, אם לא נגזר עליך איזה נזק, אז אף אחד לא יפגע בך, נפגעת בגוף, או מישהו פגע בך באיזה מילים, אל תיפגע, תגיד השם יודע מזה, והכוי לטובו, זה לטובתך, ואם תתחזק בפרק הזה, אז דע לך, אתה מקבל ברוכה בסוף, עוד פעמיים אומרים את הפוסוק האחרון, אורך יום עם אסביעיו, יהיה לך אריכות ימים, באיכות ובכמות, והראיו בישועוסי, תראה ישועות נגלות, ועוד רמז, שיר של פגעים, נפגעת? קשה לך לסלוח? יש כזה מושג בחזל, יזכיר לו היום הידוע, איי, שתצטרך לעזרת אנשים שיאמרו עליך בלוויה, יוישב בסייסר אליון, כדי לשמור עליך מן המזיקים והמחבלים שרוצים לפגוע בך. שיר של פגועים, נפגעת, אז תחזיק מעמד, תשתוק, תסלח, ואז זה יבוא לשימוש בשבילך, וזה שמור לך לטובתך, כל הפעמים שנפגעת בחיים, ושתקת וכן סלחת, אתה מוכל לכולם, אשריך אם אתה שותק ואתה סולח, ואז מצווה זו יהי לסנגוריה בשבילך. אומרים חזל כמה פעמים, המעביר על מידוי סוב, מעבירים לו על כל פשוב, זה כדאי. היום הידוע שדנים אותך על כל המעשים, ואז זה יהיה בשבילך שמירה. בגלל זה נקרא שיר של פגועים, אתה יכול ללמוד מזה, שיהיה לך צולה על כל החיים שלך. נו, לקראת סוף השיעור צריכים להזכיר כאן הקור הסטויב, עכשיו חופי סיבן יש יורטייט של החזן, החזן הידוע, רבי יוסלר רוזנבלט, שנפטר טוב רשתדי גימל, 86 שנים, יוסף בן רפואל שולם, שקבור כאן בהר הזיתים למעלה, שמה מזכירים אותו? יש הקור הסטויב מיוחד, שכל כך הרבה נהנים ממנו, מהפרקי חזנות של מלא רגש, והרבה משתמשים איתו. אז רוצים כאן לספר רק סיפור קטן, לקראת סוף השיעור, שזה יהיה לטובת נשמתו, כשמזכירים דבר טוב ביורצייט, האיש הזה, יוסלה, עמד בניסיון, אחרי שהוא שר שירת פרקי חזנות באמריקה, היה פעם קונצרט, שמשהו יום מיוחד היה לנשיא של אמריקה, והביאו גדול החזנים לאבדיל מהגויים, וגדול החזנים מישראל היה יוסלה רוזנבלט. נו, הגוי שר, כמובן, כולם עושים לו הרבה כבוד, ויוסלה רוזנבלט שר כמה פרקי חזנות, וכולם התפעלו, נו, הנשיא ניגש מיד, לחץ לו את היד, איזה כבוד הוא קרא לו. אבל היה עוד משהו, אשת הנשיא, כך רגילים בכל העולם, היא מושיטה את ידה, כל המצלמות, כולם עכשיו מצלמים, והיא הייתה בטוחה שיוסלה רוזנבלט ייתן לה גם כן את היד, אבל מדובר כאן ביהודי חרדי שמור, שהוא לא מתבהל משום דבר, לא נבהל מהמצלמות, ומה יאמרו הבריאויס? ויהודי חרדי לא נוגע באישה, אפילו שיהיה אשת נשיא אמריקה. אז בכל העיתונות, אז למחרת היה כתוב, הכותרת, חזן חרדי יהודי לא נתן יד לאישה, ועוד איזה אישה? אשת נשיא אמריקה מטעמי דת. והגויים מאוד נפגעו בזה. איך יכול להיות? איך ייתכן דבר כזה? אז היה לו נזק אז של $10,000. $10,000 לפני 100 שנה זה כמו היום לפחות $250,000. אבל $250,000 לא מדבר ליוסלה רוזנבלט ברגע שאסור. אז הוא היה מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, כמו שיש מצלמות כאן למטה, יש מצלמות מלמעלה, ואם אסור, אסור. לשיר, בסדר, קידוש השם, אבל לגעת באישה, אשת הנשיא, אז הידיים שלו היה כלפי מטה, וידיים של אשת הנשיא היה תלוי באוויר, והוא לא נגע. אז לצד הגויים היה צער, אבל לצד היהודים בכלל ישראל היה קידוש השם גדול מאוד. איך אדם שיש בו יראת שמיים והוא מאמין באמונה שלמה שהשם יתברך מסתכל עליו, ברוגע הוא עשה את זה. כל הון דה אלמה לא יכול לשכנע אותו. מה זה 10,000 דולר, 250,000 דולר? אם אסור, אסור. אכן הוא נשאר עד היום הזה מלך החזנים, לא על פי דרך הטבע. העולם כל כך מתקדם. מאז שמקליטים חזנות ושירה זה בערך 130 שנה. אז מיליונים יהודים כבר עברו מאז, ויש עוד הרבה הרבה חזנים שיודעים לשיר עם כל הטכניקות. יש הרבה חזנים, באמת חזנים יפים, אבל על כל חזן שהוא שר יפה, אומרים פתגם, אוף, oh, הוא יכול להיות יוסלה השלישי. מי השני? אומרים שני אין. אין יוסלה השני. מה ההסבר לזה? מיליוני יהודים? הוא נשאר בתואר מלך החזנים עם מלא הרגש שיש לו? ששומעים סיפור כזה, איך יהודים מקדש שם שמיים ולא נבהל להון, לא מסתכל על הכסף ברגע שצריכים לקדש שם שמיים, איזה מתנה הוא קיבל שהוא נשאר מלך החזנים ומשתמשים עם הפרקי החזנות שלו והשירה במקומת של קודש הקדושים בתפילות של היום עם הנרואים ובשבס ויום טב בכל הזדמנות. תהי נשמוס הצורה בצורה חיים, סיפור כזה שיהיה לי לנשמה, זה ביוסף בן רפואל שולם. יהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים, כל הדברי חיזוק שאנחנו לומדים כאן ומאזינים לקו השגוחי פרוטיס, שיבוא גם כן ויהיו מליצי יוישר, שכמלוך ויצב אלוך, הרי אנחנו מאמינים שכל מילה מחיזוק באמונה ובתוכן, זה יבוא לצד הזכות ויש סנגוריה על כל ישראל. כל פעם כשמתחזקים, אז זה עולה למעלה ועושה נחת רוח למעלה, וזה ההגנה הכי טובה להישמר מכל הנזוקים, כי מלוכו יצאה ולוך לשמורכו בכל דרוכךו, השם יעזור שנזכה ונזכה ונראה, רק טויבו וברוכו, סמוכו ישרבו, שמחה גוררה שמחה, אשתו בגולו ובזמן קורי ונעימה, אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 164-658-52-979. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.